רצו חז"ל לדבר במונחים ובמושגים של זמן, כיוון שערך זה לא היה קיים לפני הבריאה עצמה. לכן, יש להבין את מאמר חז"ל באופן כזה, שכוונתם הייתה לקשור את מעשה הבריאה לנקודת הזמן שתתאים לערכי האין סוף ברוך הוא. זאת אומרת שכשהזמן כן יופיע, אחרי הבריאה, הזמן הכי מתאים למעבר בין האין סוף ברוך הוא לבין העולם, כלומר מעשה הבריאה, שעניינו הוא בעצם מעבר בין אין סוף לסוף, הזמן הכי מתאים לזה, בלוח השנה שאחרי זה יופיע, הזמן הזה יהיה כ"ה לחודש אלול. זאת אומרת שיש לנו כאן אינפורמציה מאוד מאוד חשובה, והיא שהחודש הזה בכללותו ויום כ"ה לחודש באופן פרטי הוא הזמן שדרכו אפשר לעבור מן האין סוף לסוף. ואם זה אומר שהקדוש ברוך הוא בחר בדבר הזה, בזמן הזה, בנקודה הזאת דווקא, כנראה שגם אנחנו, אחרי הבריאה, נוכל להתקשר לערכים שהם מעבר לעולם שלנו, גם כן בחודש הזה. כן. זאת אומרת שאו באור ישר או באור חוזר, הציר שמחבר את האין סוף לעולמנו ואת עולמנו לאין סוף ברוך הוא, זה חודש אלול. כך אני חושב שצריך לתפוס בסייעתא דשמיא את הביטוי שחז"ל חוזרים עליו, אני לדודי ודודי לי ראשי תיבות אלול. מה זה אומר? שדווקא בחודש הזה האני מתאים לדוד, ועד עוד מתחבר עם האני. לא חשוב עכשיו מי זה האני ומי זה הדוד, אולי נפתח את זה מאוחר יותר, אבל על כל פנים העיקרון בעינו עומד, והקשר בין העולמות שייך לחודש אלול. כלומר, שיום כ"ה לחודש אלול הוא הציר המחבר בין מה שקדם לבריאה לבין כל מה שנברא. רבותיי, זה חידוש עולמי. זה נותן לנו במערכת הזמן נקודת קשר, אחיזה כלשהי, למרות שאנחנו אין לנו אחיזה באין סוף ברוך הוא, לית מחשבה תפיסה בו, כלל וכלל, כך אומר הזוהר הקדוש. אבל בכל זאת יש נקודה שבעולם שלנו הכי הכי דומה למה שקדם לבריאה. זוהי נקודת ההשקה בין מה שמעבר לזמן לבין מה שמתלבש בזמן. ולפי הבנה זו יש לומר שהחיבור הגדול ביותר בין עולמנו לבין הרעיון שקדם לו נמצא גנוב בנקודת הזמן המיוחד הזה, שהוא כאמור כ"ה לחודש אלול. חידוש עולמי. בחודש הזה ניתן לקבל בתקשורת, את האינפורמציה שהאין סוף ברוך הוא רוצה להעביר לעולם. לא סתם אומרים לנו חכמים בחסידות, שדווקא בחודש הזה כאילו המלך נמצא בשדה. מה זה המלך בשדה? יש קשר בין העולמות, יש חלון פתוח, דלת פתוחה, לראות מה שיש מעבר. בדרך כלל אנחנו כלואים בהיעלם. העולם נובע מהביטוי היעלם, הכל נעלם, אנחנו לא רואים, הכל נעול. במילה עולם יש גם את המילה מנעול, זה אותו סוד, אותו שורש. והנה יש לנו בחודש אחד בשנה אפשרות להיפגש עם ערכים שעוברים אותנו בגדול, שאין לנו מושג בהם, והקדוש ברוך הוא בכל זאת נותן לנו מתנה בתוך הזמן קשר עם מה שמעבר לזמן. בהמשך מוסיף הרב ואומר כי מעשה הבריאה בכ"ה אלול נשאר בכוח ולא יצא לפועל באופן מוחשי אלא שלושה חודשים לאחר מכן בכ"ה לחודש כסלו. זאת אומרת שיש לנו כאן עוד חידוש. העולם אומנם נברא לפי חכמים בתורת הקבלה בכ"ה לחודש אלול, ועכשיו הבנתם שלא מדובר בזמן אלא במה שכן יהיה זמן אחר כך, ובכל זאת כשהנקודה של הבריאה התחילה היא לא התפרטה, היא לא התפתחה. זה כאילו שהקדוש ברוך הוא ברא גרעין, גולם שהיה כפו, שעדיין לא פתח את עצמו, שעדיין לא התבטא. מתי הוא כן הפך להיות מציאות ממשית, מוחשית? רק שלושה חודשים לאחר מכן. ואם נספור מכ"ה לחודש אלול, הנקודה הראשונה, שלושה חודשים, זה יהיה בדיוק כ"ה לחודש כסלו. ומה זה כ"ה לחודש כסלו? חנוכה. זאת אומרת שבחנוכה, שעדיין לא קיים, כן? באותם ימים. אבל הפוטנציאל כבר קיים. רק בזמן הזה שלושה חודשים של עיבור, של התפתחות, נחוצים לגילוי הגרעין הראשוני שנברא בקפה אלול. זאת אומרת שכל מה שאנחנו ניפגש איתו החודש, אני חוזר עכשיו לזמן שלנו, שכבר קיים, יצא לפועל מתי? בנר הראשון של חנוכה. כל מה שתזמו עכשיו, כל מה שתעשו בחודש הזה, בחודש אלול, כל מה שתשקיעו, כל מה שתזרעו, יתגלה ביום הראשון של חנוכה. כלומר, הנר הראשון של חנוכה, זה לא יהיה נר שקניתם במקולת. יהיה בו את כל הפוטנציאל שהיה גנוז, בחודש הזה של אלול, שלא ראית, שאתה לא יכול לראות ולא יכול לתפוס, עד שהאור הזה ירד, 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 עד לקומת המנורה של חנוכה, שהיא כאמור מאוד מאוד קרובה לרצפה, שבעה תפחים, משלושה עד שבעה תפחים, לפי תורת הסוד. זאת אומרת שיש מהלך התפתחותי, שנחוץ לכל דבר בבריאה. נר ראשון של חנוכה. רק אז יצאה הבריאה מן האסתר אל הגילוי. ובאמת, כל הופעה בחיים, עכשיו אני מרחיב את הרעיון, שיהיה לנו ברור שכל הופעה בחיים, כל פעם שאנחנו מתחילים משהו מחדש, משתלבת בתהליך דומה. וכך היה בלידתו של משה רבנו, עליו השלום. משה רבנו זה האור בדמות בן אדם. גם הוא כשהוא הופיע, הוא לא הופיע מיד. נאמר על אמא שלו, ותצפנהו שלושה ירחים. הנה לנו מהלך מאוד דומה. זאת אומרת שמשה רבנו שנולד כדי לגאול את עם ישראל, הוא מלך המשיח, הוא לא מופיע מיד, צריך מהלך של עיבור, של יניקה, של גדלות, של שלושה חודשים כדי שהכוח הזה הפוטנציאלי יצא ויתממש. ללמד שכל מה שנברא הינו רק בכוח ואינו מופיע באופן מוחשי במציאות אלא דרך תהליך ההתפתחות הדרגתית המשתפת את הנברא עצמו כביכול. על זה אומרים לנו חכמים בגמרא שאדם הראשון קרא שמות. מה זה קרא שמות? כיוון שהקדוש ברוך הוא ברא את הכל בצורה קפואה, לא חיה, אבל מציאות גרעינית, היולית, שעדיין אין לה תנועה, המתינו לאדם הראשון שיגדיר, שייתן שם כדי לתת תנועה לדבר. וזה אומר שבעצם האדם הופך להיות כאן שותף לכל מה שהקדוש ברוך הוא בורא. רבותיי, יש כאן כלל גדול מאוד. כל מה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו ברגע לידתנו, הוא אך ורק בכוח, כלומר בפוטנציאל. זה עדיין לא פתוח. זו מתנה סגורה. מי יפתח את המתנה הזאת? אתה. יש לך חיים שלמים כדי לפתוח את מה שהקדוש ברוך הוא נתן לך באותה מתנה סגורה. הקדוש ברוך הוא נתן לך גרעין, אתה תשקה אותו, אתה תצמיח אותו, אתה תגדל ממנו, וכל מה שיופיע היה כבר בגרעין. אבל הוא לא יופיע לבד. אתה תעזור לגרעין הזה להתפתח. אתה תאמן את הגרעין הזה. זה נקרא אמונה. אני לוקח את הגרעין הזה ומפתח אותו. וכל מה שיש לנו בחיים תלוי בכוח הפיתוח שכל אחד ואחד מאיתנו משקיע. אם לא, המתנה שלך נמצאת, אבל היא עדיין סגורה. יכול להיות שחיית, נולדת כבן ישראל, ונשארת עם המתנה הזאת קפואה. כל החיים, חס ושלום. לא פתחת אותה. בחירה שלך. כלומר, שהנברא נעשה שותף לגילוי הסגולה, אשר הוטבעה בו ברגע לידתו. אנחנו מקבלים רק סגולה, כלומר מסוגלות בעברית מודרנית. אתה תהיה מסוגל ל... אני נולדתי אומן. מסוגל לאומנות. אבל אם אני לא עובד בסטודיו שלי 50 שנה, לא יצא ממני שום דבר. הפוטנציאל יישאר פוטנציאל. ויגידו לי יום אחד, למה לא פיתחת את התכונה הזאת שהטבעתי בתוכך? למה לא עשית איתה שום דבר? בזבזת את חייך על משהו אחר, השארת מתנה סתם. האדם, מאמן אותה. כשאני אומר כאן מאמן, זה מאמת אותה, מוציא אותה מן הכוח אל הפועל. זה נקרא אמונה. לאורך כל שנות קיומו. כך מה שנברא בכ"ה לחודש אלול, כלומר העולם, כל מה שנברא, המשיך את תהליך התפתחותו עד לרגע הופעתו המוחשית יותר, לא טוטלית, לא סופית, בכ"ה לחודש כסלו. הרב קוק זצ"ל ביטא בהבנה זו את אמונתו בתורת האבולוציה, לא כמו דרווי, שכאילו העולם קיים ולא נברא. לא, אנחנו מאמינים שיש בורא לעולם, אבל שהעולם מתפתח, הולך ומתפתח, משתכלל מיום ליום, שכל דבר הולך ומופיע לאט לאט, גם הגאולה. כך היא גאולתם של ישראל, אומר הירושלמי בברכות, כמעה כמעה, כמו עלות השחר, לאט לאט. בדמות שהיא קרובה יותר ונאמנת יותר לתכונתו המקורית שהייתה ברגע הבריאה. זאת אומרת, ככל שאנחנו מזדקנים בחיינו, אנחנו אמורים לגלות את מה שהקדוש ברוך הוא שם בתוכנו כבר מההתחלה. כלומר, אל מי אני מתקרב במשך כל חיי? אל עצמי. זה סוד מה שהשם אומר לאברהם, לך לך. אתה הולך לכיוון עצמך, אתה רק מגלה בסופו של דבר את מה שהקדוש ברוך הוא כבר הטביע בתוכך. במילים פשוטות, לא מבקשים ממך לעשות דבר חדש. אל תמציאו דברים. יש לכם הכל בפנים. וחיי העולם נטע בתוכנו, הכל בפנים. אתה רק צריך לעשות דבר אחד בחיים שלך. לפתח ולהוציא. מן הפנים אל החוץ. זהו, זה נקרא אמונה. עצם הידיעה, עכשיו אני חוזר לנושא שלי, עצם הידיעה שהעולם נברא באלול מעיד על סגולתו המיוחדת של הזמן הזה, המתאים ביסודו לתרגם את האין סוף לרובד אנושי מצומצם ומוגבל בזמן, במקום ובנפש. כלומר, החודש, הזמן שהכי הכי הכי אני יכול לקבל ערכים מעולם אחר, זה עכשיו, בחודש הזה. כל מה שלא ברור לי, אני אמור להשיג דווקא בחודש הזה. דרך אגב, הביטוי אלול זה בארמית. זה חיפוש. זה לטור. לבדוק. במרגלים כתוב לטור את הארץ, ואונקלוס מתרגם, יעללון ית ארעה. כלומר, אלול, הפירוש שלו, התרגום של המילה אלול, זה לא סתם שם של חודש. זה לחפש, לעלל, באלף. כן? זאת אומרת, ללכת ולחפש, לעבור דף דף כמו עין, לעלעל, כי האלף והעין הם אותיות מתחלפות, לחפש ולבדוק. במילים אחרות תהיה בתהליך של לטור את עצמך, לחפש בעומקים שלך, של הנפש, בחודש אלול. זה מה שצריך לעשות. שם תמצא את העני לדודי ואת דודי לי. כי אין משהו אחר. יש בעצם שתי בחינות. שהיא בעצם בחינה אחת. אין עוד מלבדו. אבל אני רק מופיע את הלבדו הזה. אז מי נמצא במציאות הזאת? רק אני והוא. אני ואתה. כן, כמו שאומר השיר, מה למעלה, מה למטה, רק אני ואתה. וכל החיים שלנו זה נע בנד, נעדנד, נעדנד. אז אני יכול למצוא את האינסוף בחודש הזה בצורה מוחשית. כמה שאפשר, כי אנחנו בני אדם, מוגבלים, מצומצמים. אבל האדם יכול למצוא את עצמו בחודש הזה. הזמן המתאים ביותר למה שהיה לפני הזמן, זה החודש הזה, והמקום המתאים לי ביותר בחיים, זה בחודש הזה. כלומר, אם אתם רוצים לדעת איפה לגור, בחודש הזה אתם תמצאו יותר ותרגישו יותר את המקום שמתאים לכם. המעבר מן האינסוף למציאות המוחשית התרחש איפה בחודש אלול. ליתר דיוק, במה שלעתיד לבוא יקרה אלול, כי עדיין באותו רגע לא היה זמן.
אגב, הבירור הוא נעשה בעצם רק בחנוכה.
נכון, הגילוי, הראייה המוחשית של הדבר, אם השקעת נכון, אם עשית נכון.
מה שאני רוצה, כי הוא זה הזרע בחודש אלול, אז הגילוי בחנוכה.
הגילוי הראשון, לא הסופי. ואם נוסיף לידיעה זו את מאמר חז"ל במסכת פסחים נ"ד על כל מה שאמרנו, תשובה קדמה לעולם, תשימו לב מה אומרים לנו חכמים, כן, פצצה אטומית, תשובה קדמה לעולם. זאת אומרת, שוב פעם, אנחנו נכנסים למושגים שהם לא נכונים. כי מה זה קדמה לעולם? הרי אין לפני, אין אחרי, אם זה היה לפני הבריאה, אין מושגים של זמן. אז מה זה אומר קדמה לעולם, התשובה קדמה לעולם? קדמה כאן זה מלשון סיבה. התשובה הייתה הסיבה לעולם. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא מסתכל על מה? על התשובה. אבל אמרנו שהוא הסתכל על התורה. הסתכל באורייתא, הוא ברא על מה? נכון. כלומר, מה זה התורה? תשובה. זה אותו דבר. כל התורה מדברת על נושא אחד, רבותיי. על תשובה. אין לי זמן לפתח את הרעיון הזה, אבל זה הרעיון המרכזי של היהדות. הכל הולך אחר דבר אחד. תשובה.
אז ההתקדמות שלנו היא אחורה. אמורה להיות.
לא, כי אנחנו לא
מתקדמים. שוב אל.
לא אמרתי תשובה של מי. ואני מתכוון בזה לומר, דבר שיכול קצת לזעזע אולי את אמות הסיפים, אבל לא חשוב, את תשובתו, את חזרתו של הבורא לבריאה. אנחנו לא הולכים לשום מקום. אנחנו רק עוזרים כביכול לבורא להתגלות יותר. זהו. זו התשובה האמיתית. הרי שלפי זה נחשב חודש אלול לזמן הקרוב ביותר למה שקדם לבריאה. כלומר, למושג התשובה, לרעיון שקדם. כי הרי המעבר היה בחודש אלול. אז אם התשובה קדמה לרגע הבריאה, אז מה הכי קרוב לחודש אלול? התשובה. הרעיון הזה. התשובה שקדמה לעולם הייתה בסיס וסיבה לכל מעשה הבריאה. זה נקרא קדמה לעולם. שהרי גם כאן אין להבין את הקדימה במונחים של זמן שעדיין לא היו קיימים. לפי זה התשובה היא היסוד העומד בבסיס כל היש. אין לנו משהו אחר, רק מושג אחד, תשובה. כמובן צריך לעבוד על המושג הזה שנים. כי מי שב ואיך הוא שב וכמה רבדים יש בתשובה הזאת, בחזרה הזאת. ומהי תשובה? תשובה על שאלה? כי אם תשובה יש שאלה. ואם תשובה קדמה לעולם, זאת אומרת שהתשובה קודמת לשאלה. ואיך קוראים לשאלה? עולם. כלומר, כל העולם שלנו שאלה אחת גדולה. והתשובה קדמה לשאלה, קדמה לעולם. אז אם אתם בשאלה כאן, אתם בריאים. מי שלא שואל הוא חולה. איך שואלים בעברית? מה? כמה זה בגמטריה? אדם. 45. האדם זה מה? אתה שאלה. דרך אגב, זו אותה גמטריה כמו גאולה, גם זה 45. כלומר, כשאתה שואל שאלות, כשאתה בעצמך שאלה, אתה כבר בזמן של גאולה. אדם שלא שואל את עצמו שאלות הוא חולה. מה עושים אנשים, תלמידי חכמים, איפה הם לומדים? במקום של דרישה. זה נקרא בית מדרש. אני דורש. אני שואל. לעומת התשובה שקדמה לעולם, נחשב העולם הנברא לשאלה. אז כל העולם שלנו אנחנו נמצאים עכשיו בשאלה אחת גדולה. ומי ששואל את השאלות הנכונות, הוא תלמיד טוב. ברגע שאתה שואל שאלה טובה, מה עשית? בנית כלי. עכשיו האור של התשובה יכול למלא את הכלי שבנית. סיכום, התשובה קדמה לשאלה. אתם חושבים שבגלל ששאלתם שאלה עכשיו נחפש תשובה? לא, התשובה כבר קדמה. רק תשאל את השאלה כדי שהתשובה שכבר קדמה תתגלה. וחודש אלול הוא הציר המחבר בין האין סוף לבין הסוף. כלומר, חודש זה נושא בקרבו את הקשר בין הבורא לבין בריאתו. זה המעבר, זה התפר, זה פלא פלאות, רבותיי. זה חוט התפירה בינו לבין מה שנברא. ולקשר הזה ישנה תכונה מרכזית המאפיינת אותו יותר מכל דבר אחר. השפעת החיים. כי הרי מה זה בריאת העולם? מה הקדוש ברוך הוא עשה בבריאה? בסדר, הוא צמצם. אבל בשביל מה הוא צמצם? כדי להשפיע חיים, כדי להעביר חיים, כדי להחזיר חיים לעולם הזה. זאת אומרת שהקשר בינינו לבין הבורא הוא קשר אחד, שיש לו בעצם תכונה אחת מרכזית, והיא נתינת חיים. חסד. מן הבורא על כל היש. על זה נאמר בתהילים פייטת, עולם חסד ייבנה. העולם נברא רק בשביל נתינה אלוהית. רק למלא את העולם מכל מה שחסר לו. והוא הזרם המחיה כל. לא בכדי, רמזו חז"ל שראשי תיבותיו של החודש, כן? הם אני לדודי ודודי לי, אלול. לפי שרצו להגביר בנו את תחושת השייכות לנותן החיים. אני שייך למישהו. עכשיו, בתורת הסוד אומרים לנו שאני זה לא אני. אני זה המלכות. מלכות השם נקראת אני. כלומר, זה הדבר המרכזי. הקדוש ברוך הוא רוצה להתגלות כמלך. אז המלכות הזאת נקראת אני. אני לא נכנס עכשיו לפרטים למה, כי זה דברים עמוקים מאוד. אבל המלכות הזאת מכירה בעובדה שהיא שייכת למי? לדודי. לדוד שלה, לאהוב שלה. וכשהיא מכירה בזה, גם הוא בעצמו מכיר ואומר שהוא אוהב אותה, שהוא מכיר בה. דודי לי ואני לא. כלומר, יש חיבור בין המלך לבין מלכותו. בין האבא לבין ביתו, בין הבורא לבין הבריאה, בחודש הזה. והתחדשות הכרה זו, כשאנחנו נכנסים לחודש אלול, זה מה שצריך להתחדש בנפש שלנו. זה לא עוד חודש מתחיל, סליחות יום שני. אנשים הולכים לשם כדי לשיר. נו, באמת. אתה צריך להבין מה אתה עושה בסליחות האלה. זה לא איזה פולחן שאני זוכר את אבא הישר בסגנון הזה. זה לא מספיק היום. אתה רוצה מלך משיח היום? אז תפסיק להפוך את היהדות לפולחן. תתחיל להעמיק ביהדות ולהבין את תוכנה. ההתחדשות של ההכרה הזו היא סוד התשובה. זאת תשובה אמיתית. תשובה עליונה. אני אגיד את זה במילים אחרות. התשובה הכי גדולה היום זה להפסיק להיות קטנים. תתחילו להיות גדולים. תפסיקו לפחד מלגדול. התרגלנו לאיזה יהדות גלותית של מסכנות. צריך להפסיק עם זה. אתה לא תעשה סוויץ' למשיח. אתה לא תהיה בזמן של הגאולה. אתה לא תבין בכלל שהגאולה נמצאת. כי לא תפסת את הרעיון. אתה קטן בראש שלך. אתה קטן בנפש. מזלו של חודש אלול בתולה. אתם מבינים עכשיו למה? כי אם אתה לא חוזר להיות כמו בתולה, כלומר נקי מכל הדברים שקיבלת, להיות מתחדש, להיות מוכן לקבל דברים חדשים, אתה סגור עדיין. תכנתו אותך, אלול, סליחות, סליחות, אתנו לב, אלפיים שנה, אלפיים שנה ועוד ועוד, לאן אתה הולך? אתה רוצה להבין מה הולך שם? אתה רוצה להבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה באמת? או שסתם אתה ממשיך? ריטואל? מזלו של חודש אלול הוא בתולה. סימן נוסף להתחדשות הנדרשת לפני תחילתה של השנה החדשה. אם אתה לא בתול, אתה לא תוכל להתחדש. רק בתולה ואיש לא ידעה יכולה לקבל את כל הצורות. אתה כבר יש לך צורה, אז מה אתה רוצה? כותבת לי בחורה היום, שלום כבוד הרב, אני יכולה להתחתן עם ברסלב? אמרתי לה, אם את רוצה להתחתן עם שיטה, כן. אני חשבתי שאת רוצה להתחתן עם גבר. אם יש ביניכם קשר, מה משנה לי?
איזה
כיפה איתה? מאיזה צבע הוא? כלומר שכוח ההתחדשות תלוי בכוח ההתבטלות של האדם עד כדי הפיכתו לבטולה. אני צריך להיות בטולה בחודש הזה. חדש. המסוגלת לקבל כל צורה חדשה בחייה. אל תהיה עקשן, אל תהיה סגור, אל תהיה מתוכנת. אני כבר בן 60, 70, ככה גדלתי, אף אחד לא ישנה אותי. אתה דפוק, אתה סגור. חבל. אני לדודי ועליי תשוקתו. כשאני מכיר את הדוד, אז הוא משתוקק. עליי תשוקתו. הוא אוהב אותי. יש לו תשוקה שמתחדשת להתחבר אליי. חודש אלול הוא האביב הרוחני של השנה. באביב מתאהבים. והקדוש ברוך הוא מתאהב בנו בחודש אלול. ויש לעורר בו מחדש את תשוקת הנשמה למקורה האלוהי. אז זה משני הכיוונים. אני משתוקק, התגעגעתי אליו. גם הוא מתגעגע אליי. אתם יודעים מה זה להתגעגע? זה רצון לגעת הרבה. געגע, געגע. מזמן לא נגעתי בו. לפי הארי הקדוש, הפסוק המתאים ביותר לחודש אלול הוא, יוצא מישעיה הנביא, מ"ג, הנותן בים דרך, ובמים עזים נתיבה. כלומר, מכל הפסוקים בתנ״ך, הארי הקדוש, גדול המקובלים, אמר לנו זה הפסוק שמתאים לחודש הזה. כלומר, בתוך הים הגדול אתה תמצא דרך. הנותן בים דרך. ובמים עזים, גם כשיש מים עזים, כשיש לך הרבה בלגן בחיים, כשיש לך כל מיני שערות במציאות, אתה תמצא את הנתיב שלך, אל תפחד. זה מה שצריך לעשות בחודש הזה. פשט הדברים הוא שבחודש זה ניתן לשוב אל הנתיב הנכון בחיינו. כלומר לשוב אל מי שאנחנו באמת ולחיות לפי מה שאנחנו אמורים להיות. היום לא מודדים אותך מי אתה, אלא כמה יש לך ומה יש לך.